יום רביעי, פרשת מועד. 25 ימים לעומר, רבותיי. אנחנו כבר עברנו היום את החצי מימי הספירה. אז יש לנו היום תוכנית מלאה וקדושה, כהרגלנו, ברוך השם. סיפורים, מוסר, פרשת שבוע, הלוכה והגודל. בואו נתחיל. הסיפור היומי, מתוך להסתדן מאבותיך, סיפר הרב מיכל שורקין, זכר צדיק לברכה, כידוע היה מתלמידי החפץ חיים. אז הוא סיפר שכשהוא היה ברדין, נגזרה עליו גזירת הגיוס לצבא. והוא באותו שנה גלה מעיר לעיר. הוא היה צריך למצוא כסף כדי לשחט את הפקיד הממונה על הצבא, לפתור אותו מהגיוס. באחד הפעמים הוא נכנס לאיזו עיר קטנה שהיה בה רב גדול בתורה, שהוא כיהן כרבה של העיר, היה זקן מופלא, גאון עצום. נכנסתי אליו, דיברתי איתו בלימוד. תוך כדי מסע ומתן של הלוכה, אז הרב הוציא כתב יד של חיבור ענק, חיבור מקיף של חידושים על כל ספר מנחס חינוך. והוא הראה לי משם חידוש ששייך לנידון שדיברנו עליו. למראה הכתבים, שאלתי בהכנעה, האם זה הכתבים של הרב? אז הוא אמר לי, לא, זה כתב ידה של ביתי. כשהוא ראה שאני תמה, אז הוא הסביר לי. כשבאתי לעיר הזאת, עיר שוממה מבלי למדי תורה, לא היה לי מי ללמוד תורה. אבל היה לי ברוך השם בת יחידה, בעלת כישרונות. והיא הייתה לי לעזר, למדתי איתה תורה יומם ולילה. וזה החיבור שלה. ומשיך ומספר הרב שורקין, תוך כדי שאני משתאה ומתפלא על הדברים ששמעתי, נכנסת הבת של הרב לחדר, כשהיא מבוגרת מאוד, שעונה על מקלע. הרב התחיל לבכות, אז שאלתי אותו, למה אתה בוכה? אז הוא המשיך לספר את המעשה. כשאותו בת מצוינת הגיעה לפרקה, הייתה בת מצוינת ולמדנית, אז שלחתי מכתב לכל הישיבות, שישלחו לי את הבחור הכי מצוין שיש בישיבה בשביל הבת שלי. ואז הגיע בחור מצוון מישיבה פלונית, נפגשו בהצלחה. ואז הבת שלי שאלה את הבחור, איך למדת פשט ברמב״ם בעניין של תאומת תאום? הבחור שכנגדה, הוא בכלל לא ידע על מה היא מדברת, הוא ידע שיש רמב״ם, אבל לא על תאומת תאום. אז היא הגיבה בזלזול, אתה זה שומרים עליך שאתה הבחור המצוין של הישיבה? אז הבחור יצא בבושת פנים, וככה קרה עם בחור מישיבה אחרת, עד כדי שהתגלגלו הדברים, שפרשו ממנה, כל מצייני הישיבות, איש איש להלו, וביתי, ביתי נשארה ספונה בביתה עם הקלה והכתב היד שלה. כך סיפר הרב בבכי ובלב נשבר. אין לנו אלה לסיים כזה סיפור, ישמע חכם ויוסיף לקח, ימים של ספירת העומר, עבודת המידות בין אדם לחברו, ישמע חכם ויוסיף לקח. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה, שבע שבוס אסטיים אסטיינו, גם עניין הדיימה של פרשת שבוע, וגם עניין הדיימה שאנחנו נמצאים בימי ספירת העומר. בספר שלומי מציון, אם נוזרים פה, שהעצה, הייעוצה, לא לשכח לספור ספירת העומר, להקפיד להתפלל במניין, שאז סופרים את הספירה ביחד עם כל הציבור, כמובן נשאר עד סוף התפילה, בעניין הזה סיפר הגאון רבי ציון פלמן, שהוא שמע מאיזה יהודית המתחוכם מבני ברק, שהוא זכה בבחרותו לדבר רבו ישראל פעם אחת עם החפץ חיים. כמה היינו נותנים בשביל לדבר שיחה אחת עם החפץ חיים. זה קרה לו כשהוא הזדמן להיות בוורשה לאיזה צורך, והוא חשב בדעתו, כיוון שהוא שומע כל כך הרבה על גדלותו וצדקתו של החפץ חיים, הוא גם היה לומד הרבה בספרים הקדושים שלו, אז כדאי לו לתרוח, הוא נמצא בקרבת מקום לרדין, כדאי לתרוח ולמצוא פעם בחיים לראות החפץ חיים, כן? אומנם מבר של רדין זה רחוק, אבל כנראה שהוא גר במקום עוד יותר רחוק. אז הוא החליט ללכת לחפץ חיים, לשאול אותו על הספקות שהיו לו בהלוכה, בהנוגה, וככה הוא עשה. בתחילה הוא ישב והכין לעצמו דף עם שאלות שעליהם הוא ידבר עם החפץ חיים. ואז הוא שם פעמיו לרכבת, רכבת שלוקחת לרדין. הוא הגיע בלילה לרדין, הוא עוד לא התפלל מהיר. אבל כיוון שהשייט היה קצת מאוחרת, הוא היה עייף, הרעב, מצירדות הדרך, אז הוא חיפש לעצמו בתחילה איזה אכסניה, אכסניה שיוכל לסעוד וללון שם. טוב, אחרי שהוא מצא את מבוקשו, אז הוא כבר היה עייף. הוא היה עייף את השוש מעמד הדרך, אז הוא הרגיש שקשה לו, קשה לו לעמוד עכשיו ולהתפלל מי, מה יריב? אז הוא אמר, נו, נלך לנו אחרי בשעה, יקום בקושר חוד מחודשים עוד רבע שעה, והוא מיד יתפלל מה יריב. כמובן, כמובן שהוא הלך לישון, והוא לא יתורח אחרי רבע שעה, אלא אחרי הרבה הרבה רבעי שעה, הוא ישן עד הבוקר. בבוקר, כשהוא קם מהשינה, הוא שכח מה שעבר עליו בלילה, הוא גם שכח שהוא לא יתפלל מה יריב. אז הוא קם כדרכו, והתפלל שחיס. ומיד אחרי שהוא אכל, טפל שחיס, הוא הלך לבית של החפץ חיים, והתחיל לדבר איתו, בלימוד, לשאול את השאלות שלו. אז החפץ חיים פתח איתו בשיחה, ואמר לו ככה, רבי ישראל, לא תאמינו. או שכן תאמינו. אומר לה החפץ חיים, פירה את גודל ירידת הדורות שיש בדור הזה. לדוגמה, תפילה סמייריב, באיזה חשיבות מחשיבים היום את התפילה? הרי כמעט לא מחשיבים אותה לכלום. וככה במשך כמה דקות החפץ חיים יושב ומדבר איתו דברי חיזוק על מאיריב. ואז פתאום נופל הבחור האסימון, הוא נזכר שהוא אתמול שכח להתפלל מאיריב. קפץ בהתרגשות לבעלה ואמר, אוי, בדיוק אתמול שכחתי להתפלל מאיריב. כמובן שבזה הוא סיים את השיחה עם החפץ חיים, ומכל הדף הארוך שהוא הכין לשאול אותו, לא שאל כלום. אבל הוא יכל לספור את ספירת העומר, בלי ברכה אמנם, באותו יום, אבל נמשיך ולספור בברכה בין שאר הימים. סיפור נפלא, שמופיע בשלמים מציון כאמור. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, כי ננחוך מפיר כאובס. אומרת המשנה, משנה בפרק ה', משנה ז', ואינו נכנס לתוך דברי חברו. בשל מלא מוישה מסופר על יהודי אחד שנכנס לגוין רב נוסטון אדלר, זכר צדיק לברכה. עבד לונדון, לא היה כמה רב נוסטון אדלר. אנחנו מדברים על רב נוסטון אדלר שהוא הוציא את הספר מסין אל הגר. אז נכנס אליו אותו אדם שם הרבה בדברים והוא לא הפסיק לדבר. כל פעם שרב נוסטון פתח את הפה להגיד משהו, מיד הוא המשיך, התערב והוסיף כהנה וכהנה. תוך כדי הדברים, אז היהודי אמר לרב נוסטון, אני אספר לרבינו דבר ששמעתי מרבי יצחק אלחונן. אז מיד רב נוסטון קטע אותו ואמר לו, זה דבר שקר. אז אותו יהודי תמך, מאיפה רבינו יודע שזה דבר שקר, אני עוד לא אמרתי כלום מה הוא אמר. ענה לרב נוסטון, איך זה יכול להיות ששמעת משהו מרבי אלחונן, מרבי יצחק אלחונן, הרי אתה לא מאפשר לאנשים אחרים לדבר. אז איך יכולת לשמוע ממנו משהו? והנה נכנס לתוך דברי חברי. וכיסיס בכלו זבח תוידו, אומרת הפרשה. בעלון הנפלא סיפורי צדיקים מופיע שם סיפור על המשגיח, הגאון הצדיק רמי חודש, שהיה מזדבר עם התלמידים על החשיבות של הקור הסטוי, וזה מספר להם שהוא נזדמן פעם ללכת עם הסבא מסלבות כלכיוון הישיבה. פתאום עברה מולם קבוצה של קוזקים, שם ישמור, לא אנשים כל כך ידידותיים כידוע. והוא אומר שהוא ראה שהסבא, הסבא מסלבות כניבל, והוא ככה הרגיע אותו. ואמר לו שברוך השם עכשיו שהמשטרה הקומוניסטית שולטת במצב כבר, אין סיבה לפחד מהקוזקים. הסבא נרגע והתחיל להודות לי על זה שישבתי את רוחו בדברים הנבונים שלי. אז הוא אומר רב מאיר חודש שהיה נבוך, מה עשיתי שאני זוכה לכאלה שבחים מהסבא מסלובודקה. הגענו אליו בסמדרש, והסבא נאפשר, והוא אומר לי, תיכנס לפניי, הכל עושה טוב. כמובן שסירבתי, מי אני שאני אכנס לפני הרב? אבל הוא לא ויתר, הוא עמד על זה בתוקף. הוא אומר, רב מאיר, לא נותרה לי ברירה, ובאמת נאלצתי להיכנס לפניי. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. ואנחנו מגיעים לדף היומי בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן שמחת, הלכות מוקצה. מהו גדר כלי שמלאכתו לאיסור? ובאיזה אופן מותר להמשיך ולטלטל מוקצה שניתן בטעות. על כך, בין יתר הדברים, תוכלו לשמוע בשיעורו הנפלא של רבי יצחק זילברשטיין שליטה, רב אריה זילברשטיין, סליחה, בשלוחה אחת. בואו נלמד גם אנחנו עניין דעת לפעמים מבעלוכי. האם מותר להשתמש בסיר בשול כמייחל יחסון בשבת? כלי שמלאכתו לאיסור, דהיינו, שהוא מיועד בעיקר לשימוש אסור בשבת, כגון פטיש, סיר בישול, אז בשבת נותר לטלטל אותם רק לצורך שימוש בגופו, לדבר שמותר בשבת, למשל את הפטיש לפצח אגוזים, או לצורך שימוש במקום שהוא נמצא, הוא נמצא על הכיסא, ואני רוצה לשבת על הכיסא. אבל לצורך המוקצה עצמו, שהוא לא ינזק במקום שהוא נמצא שם, זה כבר אסור. היתר של הטלטול לצורך שימוש בגופו, זה רק שאין בהישג יד חפץ שמותר בטלטול, שמתאים לשימוש לא לדבר. כן, למשל, כמו שאמרנו על המפצח אגוזים, אין לו מפצח אגוזים. אם יש לו, אז הוא צריך לקחת מפצח אגוזים שמיועד לזה. אותו דבר, מיכל יחסון למאכלים, הוא רוצה להשתמש בסיר בתור מיכל יחסון, זה רק אם אין לו, מיכל יחסון. מי שנטל לידו כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך שימוש בגופו או במקומו, כן? זאת אומרת, הוא לקח אותו ביתר, אז הוא יכול להמשיך ולטלטל את החפץ עד למקום המיועד שלו, וכרצם הזה. אבל אם הוא טעה ונטל את הכלי שלא צריך גופו במקומו, זאת אומרת שהוא נטל אותו באיסור, שרק היא גומזית, אבל באיסור, יש מחלוקת באחרונים, הוא מותר להמשיך ולטלטל. מי שטעה ונטל לידו מוקצה וחמס גופו או חמס חסרון כיס, לדעת רוב הפוסקים אסור להוסיף ולטלטל. ומי שנטל חפץ של אתר, והוא נעשה מוקצה בידו, למשל הוא החזיק פרי עם הגרעין שבתוכו, סיים לאכול את הפרי, והגרעין נשאר ביד, אז הוא מוקצה מחמס גופרי. ייתכן שמותר להמשיך ולטלטל לכל הדעות. באיזה אופן מותר לטלטל מוקצה באמצעות הרגל? מותר לטלטל מוקצה בטלטול מן הצד, דהיינו באמצעות חפץ שמותר בטלטול. וכגון לנער מוקצה מעל השולחן על ידי הטיית השולחן. ובתנאי שהטלטול נעשה לצורך דבר המותר, אבל אם הטלטול נעשה לצורך המוקצה עצמו, כגון שהוא מנער אותם על השולחן לפינת החדר כדי לשמור עליו, זה כבר אסור. הטלטול מוקצה בגופוי, שיש בזה שינוי בדרך הטלטול הרגילה של החפץ, מותר גם לצורך המוקצה עצמו, אבל אין לטלטל כנלה בשעת הצורך. ויש מגדולי האחרונים שאסר טלטול מוקצה בגופו גם לצורך דבר מותר. וטלטול בגופו כשהמטרה לא טלטול מוקצה, וכגון שהוא מטלטל את זה ברגליו ודרך הילוכו, זה מותר לכל הדרך. עד כאן ענייני הדפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. בואו נזכר מה שלמדנו אתמול. איסור מוקצה הוא גזירת חז"ל, ובטעם האיסור כתבו בראשונים כמה טעמים לאיסור הזה, אם זה כדי שהשבת לא תהיה כמו חול, ואם כדי למנוע מכשול במלאכת היצור. חפץ שהבעלים נזהר במקליט שלא להשתמש בו לשום שימוש מלבד השימוש היהודי שלו, ולכן הוא לא מזיז אותו ממקומו, אלא לצורך השימוש שהוא מיועד לו דייקה, ומותר, אז זה נחשב למוקצה מחמס חסרון כיס. דף נייר רגיל בזמננו, כן? יש אומרים שהוא נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס, ושאדם ברדת לא מאבד נייר שיכול לכתוב עליו. הוא גם מקפיד שלא ישתמש בדברים אחרים, ויש חולקים. נפליג אחורה 100 ימים, ונזכר מה למד מלפני 100 ימים. בצאת השבת אסור לעשות מלאכה עד שנראים שלושה כוכבים קטנים. מן הדין מספיק בשלושה כוכבים בינוניים, שנראים מתי אחרי שהסתלקה על דמימות מכל כיפת הרכבת בצד מערב, שאז שוקעת השמש. אלא שכיוון שאנחנו לא בקיאים במידות של הכוכבים, ואנחנו עלולים להחליף בין בינוניים לגדולים, שנראים ביום, אז לכן לעניין מלאכות שבת שאיסורן מדאורייתא, החמירו להמתין עד שיראו כוכבים קטנים. וגם לשיטת הגאונים הידועה, שיטת הגאונים הידועה שאורך בין השמשות ביום הממוצע הוא 13.5 דקות, לפחות בארץ ישראל, רבותיי, כן? על פי השיטה הרווחת בפויסקים. אז ראיית הכוכבים נדרשת בכל זמן ובכל מקום. ובמיוחד במדינות הצפוניות. וואה, שבהם נחשף זמן המעבר בין יום ללילה. הוא ארוך מאוד. הנשף, כן? הנשף זה נקרא זמן המעבר בין יום ללילה, הוא ארוך מאוד. ואין לנו ידיעה מדויקת לגבי האורך של בין השמשף. והסימנים לסיום שלו, כמו שאמרנו, הסתלקות האדמומית וראיית הכוכבים. עד כאן בניין דף הימי בהלוכה. דף הימי בבלי רבי ישראל, מתי מתפעלי מנחה לפני מוסף? ומה המשותף בין שויטה, מומר ואורס בייזדין? ומדוע הוזכרו 72 מזכנים? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זבוכים דף י"ב. וכעת רבותיי, כעת אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפצים בחיים, שכל אחד ואחד מאיתנו בקטגוריה של החפצים בחיים כמובן. חובת חיים יומי, בואו תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא. הלימוד הימי בספר חובת חיים. בהלכות הנלמדות היום, רבותיי, אנחנו חוזרים בהלכות רכילות כלל וו, סעיפים ח' ו-י'. החובת חיים עוסק באופן שבו יש דברים הניכרים, זאת אומרת שעל ידם נראה שהרכילות שסופרה היא אכן אמת. מעיקר הדין בכזה אופן מותר לשמוע, לשומע, להאמין. אבל יש תנאים, יש כמה תנאים. שיהיה בכך תועלת לאבו, שאם אותם דברים נקרים הם חד משמעיים, ואין אפשרות לפרש אותם לצד זכות. אם הוא ראה אותם בעיניו ולא שמע מפי אחרים, המספר כמובן. שיהיו דברים שנוגעים לעצם הסיפור, וגם שלא יהיו דברים הניכרים קצת. והתנאי האחרון רבי ישי, כל היתר הוא רק להאמין בלב, אבל לא כדי לספר לאחרים, ולא כדי להפסיד אותו בממון, או להקות אותו מחמד. ואגב כך רבי ישי, אגב כך החופץ חיים מעורר בדבר שרבים נכשלים בו. שמה יש? כשמתעורר להם איזה חשד, אפילו חשד מבוסס ביותר, על פלוני שהוא גרם להם נזק. הם עושים דין לעצמם ותופסים מנו מומן וכדומה. הכלל הוא אומר החובץ חיים שכל ראייה או דבורים הניקורים שהם לא עדות ברורה או הוכחה מוחלטת שיכולה להתקבל לבית דין, אסור לתפוס מהשנים המון מגללה. הדוגמה שמביא לי זה החובץ חיים היא באדם שישן בלילה בבית חברו, ולמחרת שומו שמיים המערך קם בבוקר והוא רואה האורח נעלם, הכספת פרוצה. וכמובן ריקה, לכאורה הדברים אומרים שהוא הגנב, אבל למרות זאת, אומר החומץ חיים אסור לו לעשות דין לעצמו, אלא צריך לתבע אותו בבייזין, וגם להקות אותו שהוא יודע, ולבזות אותו, להקות אותו שהוא יודע זה אסור, ולבזות אותו, וזה משתפק החומץ חיים, האם זה מותר. עד כאן המדור נפלא, חומץ חיים יומי. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר החפץ חיים בספרו תורת הבית פרק י' בענייני עבודת השם, אפילו אם הוא רואה שהוא למד פעם אחר פעם ושתיים בספר שערי תשוב לרבי נויינה, אוכל בסלבורס וקדוימה, וזה לא עובד, זה לא פועל את הפעולה. אומר החפץ חיים, אל התרשל בזה מכל מקום. כמו שבענייני רפואות לחולי הגוף, אומר החפץ חיים, מצוי מאוד שהרופא אומר לו לקחת איזו תרופה כמה פעמים, ואז הוא יתרפא מהמחלה, לא מספיק פעם אחת. אומר החפץ חיים אותו דבר בחולי הנפש, שכשהנפש נשתרשת, נשתרש בה מאוד ענייני אבלי הזמן, וזה נדמה לה שכל המתקשי, כל העיכולים נהפכו למישור. צריך לקחת הרבה פעמים את הסם הרפואה, הרבה פעמים תרופה, עד שזה ישפיע את הפעולה. ולא לחינם חזר שלמה המלך כמה פעמים בכמה עניינים, שהוא חותם על כל אחד מהם, גם זה הבל. אולי אסתפק במה שאמר בהתחלה, אבל אבל אם הכל אבל. ולמה? כי הנפש הבהמית אומר חובת חיים שבאדם, שעל ידיים הקינה, תאווה והכבוד, לא מרגישה בפעם אחת, ורק שהוא חוזר ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז יכול להתאפל. ומסיים החובת חיים ואומר, ושמעתי, כי אין זה בשם גאון אחד, שהוא אמר, שאם האדם ידבר תמיד בענייני תשובה, הוא יכול לקוות שזה יוריד איזה פעם לנפשו, שימצא בה ארגיש לתשובה. שאין כן אם הוא לא ידבר בזה, יכול להיות שיחי ימים ושנים ולא יבוא לידי תשובה, השם ישמור. עד כאן המדור הנפלא, מוסר יומי. ולקראת סיום, המדור פרשת שבוע, יש לנו סיפור, סיפור נפלא, שיבה סיימא מסי סטי חיילו. יש פה סיפור נפלא לרב צדקה. כשם שהוא זירז את התלמידים שלו לרדוף אחרי המצוות ולקיימים אותם בהידור, בשלמות, אבל גם לא פסק מלחבב ולהב אליהם עשייה של כל מצווה, עד שממש התרונן ליבה מרוב שמחה ואושר שזכו לקיים את זה. המושג שמחה של מצווה היה דבר מרכזי בדרישות הרוחניות שלו. היה פעם איזה מייסה שקרה באיזה דרשה אחת, שהוא עמד וסיפר בישיבת שושנים לדוד, כשמלאו 80 ליסודה. סיפור שהיה עם אחד מראשוני חכמיה, רבי יחזקאל עזרא רחמים, זכר צדיק לברכה, שעלה מבגדד ארצה בגפו, בני ביתו הגיעו, הצטרפו אחרי תקופה מסוימת. אבל כשהיה פה לבד, לא היה לו איפה לארוחת ליל הסדר. והנה הוא קיבל הזמנה מהרב רחמים מזרחי עליו השלום. אותו הרב רחמים ציין במיוחד במידת הכנסת אורחים. ועוד יותר הוא הגדיל לעשות בחג הפסח. שהיה תורח חודש ימים לפני החג, בהכנות לאותו לילה גדול. ומסדר עבור המסובים, שולחנות ארוחים מלאים בכל טוב. מצות, יין, בשר ודגים ושאר מחלימה. ממש כיד המלך. רבי יחזקאל עזרא נענה להזמנה שלו והסב לשולחן הדרך. מתוך רוממות הנפש, שאם סיימו קרוב לחצות, אז הבעל הבית הלך לישון, שעייף יגיע מרוב טרחה ועמל, אבל עם רגשי סיפוק שמלאים את ליבו. בחלום בלילה הוא חלם גילול מהשמיים שכל מה שהוא טרח, כל מה שהוא טרח ועשה לקראת הסדר הזה, עדיין לא הגיע למחצית המצווה שקיים אחד האורחים שלו, רבי יחזקאל עזרא. היה בשבילו פלא גדול, הוא השתומם על כל העניין הזה. מיד שעיר השחר, הוא בא והשקיע לפתחו של אותו חכם, רבי יחזקאל עזרא, ושאל, צריך לדעת, מה זה ועל מה זה? איזה כוונות וייחודים הוא כיוון? שבגלל זה בטח המצווה שלו כל כך חשובה. והוא הגיע אליו ושאל אותו, רבי יחזקאל עזרא מסביר לו, לא כיוונתי לא ייחודים ולא כוונות, אלא שמחתי שמחה גדולה בכל המצוות שעשיתי, בכל מצווה ומצווה, כשקידשתי על הכוס, ואמרתי אשר בחרבון יקלם, איי איי איי, הלב שלי גאה ברגשת של אושר וגיל, מעצם זה שזכינו והקדוש ברוך הוא בחר בנו. כשאמרתי בהגדה שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו מעבדות לחירות, היה לי בלב שמחה עצומה שהשם הוציא את אבותינו ממצרים. הרגשתי בפועל כאילו אני יוצא ממש עכשיו מאפלה לאור גדול. וככה כשהגעתי לאכול מצה ומרור, ממש הייתי סס וצועל מרוב חדווה ואושר, שזכיתי לקיים בזה את מצוות השם. היה מרגלי בפומש של הרב צדקה, המביא את דברי הגמור במסכת ברוכס, בסוף המסכת. תונת ואליהו מפורסם, מה שאנחנו אומרים כולם בתפילה. כל השני הלוחס בכל יום. מובטח לשהוא בנלמה בו. שנאמר לי חסוי למלוי, את תקרא לי חויס אלא לוחס, ואז הוא שאל, למה התנה לא השתמש בביטוי הלכות, ואמר הליכות, אלא הוא מייסים לנו מפרק לו, ותרץ הרב צדקה, שהוא בא לרמוז לנו. שלצד גופי ההלכות צריך להיזהר בכיבוד חברים, בכבוד. שאדם צריך להתרגל גם בהליכות, הליכות ונימוסים, להתנהג בדרך ארץ עם שאר הבריאות. וקראתי בזה, כדי שלא יהיה נכלל במאמר חז"ל הנורא, כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נווה לטוב איננו. הוא היה מוסיף ואומר שהביטוי הליכות מלמד אותנו שלא יעמוד וישאר במקום אחד. אלא ילך ויסיף ויתקדם בכל יום ויום עבודת השם וילך מחיל אל חיל. חז"ל מספרים על רבי יהודה ורבי לוי, שעה ששותה בליל הסדר שתי כוסות, וקושר צדעיו מפסח עד עצרת בגלל הכאבי ראש, שתקף אותו מהשתייה של היין. מהסיפור הזה אנחנו לומדים, כי גם שידע מראש שהוא יסבול כאבים, הוא לא נמנע מלשתות את הכוסות שנה בשנה. הוא בא להראות לנו שלא צריך להירתע משום קושי, אלא לקיים את המצוות, אפילו כשזה כרוך בכאבים גדולים. אה, איזה סיפור נפלא, איזה מוסר השכל. ומסיים רבותיי, מדור הנפלא התחזקות יומית. רב חיים ויטל, בהקדמה לשאר המצוות, אומר שהשורש שהכל נשען עליו, שבעשיית המצוות לא, זה לא יראה אליו כמסע גדול, שהוא ממהר להסיר אותו. לעכשיו, עכשיו בשכלו, אומר רב חיים ויטל, כאילו כשהוא עושה אותו, הוא יקבל על זה אלפי אלפי דינרים זהב, ואז הוא יהיה שמח שהוא עושה אותו. שמחה עד אין קץ, בלב ונפש ובחשק גדול. שתדל רבותיי לשמח עם כל מצווה שבא עלינו, כאילו הרווחנו, כאילו זכינו בלוטו. כאילו זכינו בלוטו. עד כאן דברינו להיום רבותיי, השם יעזרנו, שנזכה, נזכה לעשות את המצוות והדברים הטובים, בשמחה, בשמחה מלאה ובלב, ובלב שמח. עד כאן דברינו להיום, הרבה הצלחה, המשך יום טוב, וכל טוב.